אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עם מיטב השיחות ששודרו בתוכניתנו היום ברשת כאן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה נת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
אנו עוקבים בדאגה אחר הקריאות להחרמת ישראל מהביאנלה בוונציה. מעל ל-20 אלף אומניות ואומנים מובילים בשדה האומנות הבינלאומי חתמו על עצומה לסילוק ישראל מתערוכת האומנות החשובה בעולם שתיפתח בחודש הבא באיטליה, תוך שהם אומרים כי כל יצירת אומנות שמייצגת את ישראל היא בהכרח תומכת רצח עם. שוחחנו כאן בתוכנית עם האומן ציבי גבע, מבחירי הציירים הישראלים שגם ייצג את ישראל בביאנלה ב-2015. הוא דיבר איתנו אודות הדאגה לרות פתיר, הנציגה הישראלית לביאנלה, דאגה לרוחה, גם דאגה לגופה. הנה דברים שהוא אמר לנו.
יש בי דאגה גדולה על הסיטואציה שנקלעו אליה, ומה שעלול לקרות באירוע כמו הביאנלה. ה-worst case הוא לספוג תוקפנות מסוגים שונים, להיות תחת שיפוט והתעלמות ותקיפה במקרה הגרוע, כן, בלתי פוסקת. אין לבד מול הסיטואציה, ואני מלא אימה מהמחשבה של מה עלול לקרות. הלוואי ואני אתבדה.
מלא אימה ממה שיכול לקרות, כך אמר לנו ציבי גבע, אודות הנציגות הישראלית לביאנלה בוונציה. והנה, אלה לא רק דברים באלמה, דוגמה למה שיכול לקרות לרות פתיר בוונציה, קיבלנו בסוף השבוע, כאשר עשרות מפגינים שמגדירים עצמם פרו-פלסטינים, התפרצו ביום שישי בערב לפתיחת התערוכה של מיכל רובנר, מבחירות האומניות הישראליות בעולם, פרגים בגלריית פייס במנהטן. הם חסמו את המיצגים שמוצגים בתערוכה, הם פיזרו עלי כותרת של פרגים עשויים בד, עליהם כתבו שמות של עזתים שנהרגו בהפצצות בעזה, והאשימו את רובנר בכך שהיא נכסה את הפרג. לטענתם הפרח הזה מסמל את הקשר של הפלסטינים עם אדמתם. רובנר, שרק השנה זכתה בפרס ישראל לאומנות ואף הצגה את ישראל בביאנלה בוונציה בשנת 2003, נמצאת איתנו כעת מניו יורק. אנחנו כמובן נודה לה על שנותרה עירה במיוחד עבורנו. מיכל רובנר, בוקר טוב לך.
בוקר טוב לך.
אז את מתרגשת, מתלבשת, הולכת לפתיחת תערוכה באחת מהגלריות החשובות והנחשבות בעולם, ואז מה קורה?
מתחילים להגיע אנשים, ויש הרבה שיחות ובאמת הרבה תגובות, במיוחד גם תגובות רגשיות, ו יש משהו בתערוכה שהוא תערוכה קצת אחרת ושקטה וקצת לילית, ויש איזו נוגות כזאת בעבודות, לפחות תוסגלית. וזהו, ואז אני נמצאת ויש שני חדרים, חללים, שני חלל אחד מרכזי ומשמאלו עוד איזה חלל. בהמשך לכל אחד מהחללים האלה, החדרים הגדולים, יש חדר אחד שהוא שדה שחור ושדה אדום, והם סגורים. עם דלת קטנה, ואז אני רואה שבחלל משמאלי יש איזה מין תכונה כזאת, וכשאני מציצה אני שומעת כבר איזה דיבורים, ואני רואה, אני יודעת שכבר היו שומרי ביטחון, בגלל שהיה איזשהו אירוע מקדים בקשר אליי ובקשר לגלריה, ואני פתאום מסתכלת ואני רואה, מרגישה את הלחץ שיש בקהל, ואני רואה שיש שם קבוצה של אנשים שנראים שהם עשו עבודה טובה ולמדו טוב את העבודות שיש בתערוכה. הם לבושים עם מכנסיים שחורים ועם חולצות אדומות, ועל הפנים שלהם יש מסכות שחורות, והם מחזיקים אחד את השני, מין פרגים כפותים כאלה. ועל הרצפה הם מתחילים לפזר עלים שנראים ממש כמו עולים של פרגים, שמשהו כתוב עליהם. זהו, באותו רגע, מישהו מהגלריה אמר, אמר, get them out, כן, תסיעו אותם. אמרתי, וכאילו אמרו לי, תזוזי הצידה. אמרתי, לא, לא, זה בסדר, כי אני גם רציתי לצלם את כל הדבר הזה. זה היה בזה משהו כמו פרפורמנס כזה מוזר. ותוך כדי שאני מתקרבת לצלם ומנסים איכשהו להחיק אותי, כי אני כבר סומנתי כמטרה קודם, כתבו שאני מואשמת ברצח עם על קירות הגלריה לפני כמה שבועות. אז ככה, תוך כדי כך, זהו, אני פתאום מתחילה לשמוע קולות יותר חזקים, ואני מסתכלת שמאלה ואני רואה שבחלונות של הגלריה, שהם כאלה חלונות שיש להם מוגפים בבילונות חצי שקופים כאלה, אני רואה שיש קבוצה גדולה של אנשים שהם, שוב, הם מלוכדים, הם מחוברים יד ויד מן שרשרת אנושית כזאת, ואני שומעת משם שיש כבר קולות שתורמים כאלה שצועקים יחד, לא יודעת מה, ג'נוסייד וכל מיני דברים כאלה.
ואת אומרת לעצמך מה באותם רגעים, מיכל?
אני אומרת, זה מה שציפיתי למין משהו כזה. אני מקווה, זאת אומרת, זה נראה לי, אני שמחתי שהם לא קראו את ה... יש לי עבודה שם גדולה, 11 מטר, שאני קוראת לה מפת דרכים, והיא מודפסת על נייר, ובשנייה אפשר היה לקרוא אותה, ואפילו היה איזה דיבור מה יקרה עם זה. אני תוהה אם זה הולך להתפתח למשהו יותר אלים או לא. אני לא מרגישה פחד אישי, אני רואה שאנשים נלחצים, ויש אישה אחת שהיא בצערי כספנית אומנות, אישה רצינית, והיא מתחילה לצעוק עליהם. ממש חוטפת את הצבים לא נורמליים ואומרת להם שהם, שהם לא מבינים למה הם מפגינים, הם לא מבין, לא מכירים את ההיסטוריה, הם לא יודעים איזה אכזריות התחוללה, והם הם לטובת איזושהי קבוצה שחוללה דברים מאוד אכזריים ואלימים, ותתביישו לכם, היא צועקת, והם נוסעים להוציא אותה, ויש שם איזה משהו, מין כזאת, חזית כזאת שמתנהלת, וזה, ואז מוצאים אותם החוצה, אני מתקרבת לפרחים האלה, כל הזמן אני אומרת, רגע, wait a minute, כי אני גם, אתה יודע, אני גם צלמת, אני גם סקרנית, אני גם עוד לא...
אבל את לא פוחדת באותם רגעים? הנטייה הטבעית היא לא ללכת אחורה לחדר אחורי?
לא, יש לי איזה... אני, יש לי איזה סקרנות נורא גדולה, אני כמה פעמים, כשיש לי את הדחף הזה לצלם, אז אני, אחר כך אני חושבת שזה יכול היה להיות מפחיד, אני יודעת, בגבול בין ישראל ללבנון, באמצע המלחמה שם שהלכתי לבד, סובבתי וצילמתי, או עם התנים בלילות, או לא משנה, בקזחסטן יש איזה מדבר כזה, לפעמים הדחף הזה של הסקרנות, אני עוד לא חושבת על הפחד, אתה יודע, אני קודם כל רציתי לראות מה קורה, היה שם איזה התרחשות, ואני חשבתי שזה גם משהו שאני רציתי ללמוד את זה, רציתי להבין מי זה האנשים האלה, מה, איך הם מתנהגים, איך הם, והם באמת, יש שם איזה מין מחווה אומנותית כזאת, או בשם האומנות כביכול, הם בעצם לא נתנו לאנשים להיכנס לגלריה כמה דקות, מה שמאוד הפריע, כי הייתה פתיחה, ולא הבנתי איתה, כי רציתי, אתה יודע, העיניים שלי נדדו בין הצעקות משמאל, האישה שהתעצבנה, הדבר הזה, הרגשתי בסך הכל מוגנת, כי הייתי זאת אומרת, הייתה לי איזה מחשבה גם כמה ימים קודם, אני יודעת, מבינה את הלך הרוחות, וחשבתי שהם יגיעו, וגם ברגע הזה, עוד שאלתי את עצמי, אולי אפילו אולי כמה דקות אחרי זה, שאלתי בגלריה אם יש להם יציאה נוספת, חוץ מהכניסה.
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
שאלתי את הגז, להגיע עם הליקופטר, גם את זה, אתה יודע, היו לי מחשבות כאלה.
הם ניסו לדבר איתך, לנהל איתך ספציפית דיאלוג?
לא ניסו לדבר איתי, כי אני באמת הייתי טיפה רחיקות, זאת אומרת, הייתי מאוד קרובה אליהם, אבל לא ממש חלפו על פניי. אני לא חושבת שזה אנשים עם כל כך הרבה מודעות, לא נעים להגיד, אלא אולי הקבוצה, אולי אלה שמכוונים אותם, אבל אלה שהגיעו, פשוט נשלחו לעשות מין משימה כזאת, ואז נשארו על הרצפה עלים של פרגים גדולים, שכל התערוכה היא רק פרגים, עלים אדומים, והיה כתוב עליהם משהו, אז התקופפתי לראות, וזה היה שמות של ערבים שנרצחו, אז זהו, אני חושבת שרוב האנשים יותר נלחצו ממני, יחסית לאיזשהו מפגש עם כוחות עוינים שמייצגים את הפלסטינאים, אולי אפילו בהרחבה את החמאס, ומבחינתי זה היה דבר...
הם טוענים גם שעשית ניחוס תרבותי. לפרגים, שהפרג הוא פרח שמסמל את העם הפלסטיני לאדמתו. אני מודה שאני לא שמעתי על זה אף פעם. את ידעת את זה?
לא רק שלא שמעתי, גם ביררתי, וגם כל אלה שביררתי איתם שאמורים היו לדעת, טוענים שהם היו יודעים אם היה, אז הם טוענים שלא יודעים דבר כזה. אני כן יודעת שלפרג יש הרבה משמעויות.
הוא מאוד אוניברסלי, כן? אנחנו יודעים שהבריטים למשל לומדים אותו על דש הבגד שלהם.
היה היום בבוקר, היה רגע נורא, היה מרגש, היה שגריר אנגליה לשעבר, שהיה שגריר בישראל, עכשיו הוא שגריר בקיצור בבלגיה, והוא בנאטו, והוא הגיע במקרה לתערוכה, והוא כל כך התרגש מהעבודה אחת שלי, שאני קוראת לה שדה אדום, וזה שדה פרחים שלרגע נראה כמו פרחים, ואחר כך אתה רואה שהם רימוסים, ופתאום זה נראה כמו שדה קטל. והוא אמר שזה מזכיר לו את סבא שלו, שמת במלחמת העולם הראשונה, וזה הפואמה הזאת על שדות הפרגים, שמהם זה הפך להיות בעצם סמל של זיכרון ושל מוות, אבל לא רק לתרבות שלהם.
בוודאי.
אבל אני בעצם... אז זה פרח בר שהוא שלנו, ולכן הוא גם פרח בר שגודל אצלהם, כי יש לנו, אנחנו חולקים במידה רבה את אותו הנוף, אנחנו והפלסטינאים. לכן, אבל
אני חייב לשאול אותך, אם את באופן אישי לא מרגישה נבגדת. הרי את אומנית שלאורך כל הקריירה שלה דיברה על בתים שנהרסו בירושלים, בחיפה, בגליל. כל הזמן דיברת בצד הזה של השלום ושל שתי מדינות, והנה דווקא לך עושים את זה.
נכון, אני גם תמכתי בארגון נשים עושות שלום, שהאישה שהקימה אותו נרצחה
בשבעה באוקטובר.
כן. אבל אתה יודע, כל הדבר הזה, הרי זה התחיל מזה שעשיתי עבודה בטיים סקוור, שהציגו למען החטופים איתותים, שקורית להחזרה של החטופים מהחמאס, ואז אחרי זה התיזו על הגלריה אדום דם כזה, וכתבו זה מניפסט שלם שאני מואשמת ברצח עם ובעוד כמה דברים. יש פה באמת איזו מניפולציה נורא גדולה, ו... של האמת, זה מגיע למימדים כל כך גדולים, שזה מין שטיפת מוח, שמה שאותי מדהיג זה הכתבות שנכתבו, שהן כאילו אובייקטיביות, אבל נגיד בארט ניוז למשל, כל המספרים של הנרצחים בעזה, ודיברו על מה שקליים, שמה שנטען שהיה אטרוסיטית, נטען...
אנחנו טוענים שקרה משהו בשבעה באוקטובר, בעצם לא קרה כלום אז.
כן, וזה עובדות, ובאמת יש פה איזו הרגשה להרבה מאוד אנשים שחיים כאן, ישראלים, וזה שהם הרבה פחות מוגנים. יש איזו הרגשה שיש, גם בתחום של התרבות, שיש פה עוד חזית, שהיא חזית כזאת, שהיא חזית של מה זה האמת.
אבל זה לא גרם לך, מיכל, לשנות את עמדותייך, את דעתך, אם עולם האומנות מתייחס בצורה כזאת של חצאי אמת או סיפור מחדש של האמת כולה? זה לא גורם לך לחשוב מחדש?
תראה, זה התחיל עם מניפסט מאוד גדול בארט פורום, של קבוצה מאוד גדולה של אמנים ועוצרים, ועוד לא היו שבועיים למלחמה, וישראל רק התחילה להיכנס לעזה והתחילה עם ההפצצות שלה, וכבר היה מניפסט מאוד גדול של אמנים ושל עוצרים של מוזיאונים, רשימה אינסופית שהתעלמה מכל מה שהתרחש, מכל הזוועות. וכן, אני בהחלט, אתה יודע, זה עוד אחד מהשברים, זה עוד, אנחנו באמת באיזשהו שבר, אבל אתה יודע, נגיד התשומת לב שלי היא כל כך על מה שקורה בארץ, ועל על האבל הזה, ועל שאנחנו חווים, על כל כך הרבה סבל, כל כך הרבה טרגדיות מסביב, שזה בזער אנפין, אבל בהחלט מהדהד, בהחלט מהדהד את אתה יודע, את כל המניפסטים האלה, נקרא להם בשם...
ואנחנו גם רואים עכשיו, מיכל, מניפסט חדש, וזה הודות לסילוק ישראל מהביאנלה בוונציה. את עצמך הצגת את ישראל בביאנלה בוונציה בשנת 2003. את לא דואגת לרות פתיר? את לא רוצה להגיד לה, רות, אל תסעי?
היום אמרה לי מישהי שהיא דואגת מה יהיה עם נשים יעשו שם משהו יותר אלים. אני חושבת שאנחנו חייבים להמשיך עם ה... במיוחד אומנות, הרי אי אפשר לסתום את הפה לאמנים, זה דבר הכי חשוב, אתה יודע, ובכלל כל אחד שפועל, אני גם לא בא לי בכלל לצאת באמצע מלחמה לפה, לא נהיין אותי, לא ניו יורק ולא מוזיאונים ולא תערוכות ולא קניות, אני רציתי לבוא לעשות את העבודה שלי, אני חושבת שאנחנו צריכים לא להתקפל ולא להיכנע ולא להתפשר, זה זמן נורא חשוב לנו להיות, הכי חשוב להיות נוכחים.
אבל אף אחד לא יגן שם על רות פתיר, היא נוסעת לבד עם שתי עוצרות, מה היא תעשה שם לבד בביתן?
את הבטחה שם מסוימת, כמו שבגלריה סידרו הבטחה, יש הבטחה בגלריה, צריך לדאוג לזה. המדינה צריכה לדאוג שיהיו מאבטחים, זה הכל. אבל בטח שללכת ובטח להציג, בוודאי שלהציג, ובמיוחד ש... שבאמת אומנות היא יש בה את היכולת הזאת, אני חושב אם יבוא פלסטיני לא משוחד לתערוכה שלי, גם הוא יכול להתרגש, אבל הם, אתה יודע, אם הם היו רוצים לבוא ולא לחשוב כל הזמן על ה... אתה יודע, זה איזשהו מימד באמת אחר, זה איזה מין אפשרות כן למצוא איזשהו מקום שכן אפשר לחוות ביחד את השבירות של החיים, את ה... את, את, את הדבר הזה ש, ש, שיש יש טבע ויש חיים ויש יופי ויש גם את הארץ של היופי ויש בדיוק עכשיו באביב שכל השדות שם בדרום פורחים ולבוא לפה עם תערוכה שכל רוב האנשים מדברים על זה שזה נראה כמו גרניקה וזה מעורר עצב אז אני חושבת שזה נורא חשוב לבוא לביאנלה ונורא חשוב להציג שם ובכלל אין שאלה שצריך להמשיך זה מין כוח כזה שבא נגדנו ואנחנו פשוט צריכים להפעיל עוד יותר כוח, מול הכוח הזה.
אני רוצה לשאול אותך בנושא אחר שאנחנו עקבנו אודותיו בשבועיים האחרונים, וזו ההחלטה של שר החינוך לבטל את פרסי ישראל בתחומי התרבות והרוח. את עצמך זכית בשנה שעברה בפרס ישראל. מה את אומרת על זה שהמדינה ככה מחליטה לבטל פרסים?
אני אומרת שזה נורא פשוט. לי הייתה התלבטות אז, בגלל שאני הייתי אחד מאלה שהלכו יפה מאוד לכל ההפגנות, והייתה לי באיזשהו התלבטות, או הייתה איזו שאלה אם את מקבלת עכשיו את הפרס. ומה שעשה לי סדר בדברים זה שזה הפרס של המדינה ולא הפרס של הממשלה. לכן הממשלה זה לא פרס של הממשלה, והממשלה לא יכולה להחליט. זה באמת, זה משהו שקשור לתרבות הישראלית עוד לפני הממשלה הזאת וגם אחרי הממשלה הזאת. וזה לא ייתכן בכלל במיוחד עכשיו, שבאמת במיוחד עכשיו צריך תרבות, צריך את כל הדברים האלה שמעלים אותנו לאיזה מקומות שהם יותר, בעולם שהוא באופן פיזי כל כך קשה, למקומות שהם קצת יותר מוכנים, יותר יצירתיים, ויותר יוצרים ויצרנים וכן הלאה, זה לא דבר שלא צריך להסכים לו פשוט, זה לא שלהם, לא נראה לי בחסותם, אפשר לבוא ללחוץ להם את היד, לתת להם או לא לתת להם, מכתב או לא מכתב, להגיד או לא להגיד, זה לא משנה. אבל אני חושבת שבאמת צריך להתעקש על זה, וזה לא אי אפשר לסלף כל פעם עמודי תווך בתרבות של של העם שלנו.
אולי מילה לסיום ברשותך, את דואגת, או אולי את בכלל לא חושבת על מעמדך בעולם? את לא חושבת שמין הפגנות שכאלה שרודפות את מיכל רובנר יגרמו למוזיאונים להגיד, בוא נחכה עם תערוכות עתידיות שלה?
אני כבר אמרו לי שאני צריכה לדאוג, וכבר סיפרו לי על אמנים ועל כל מיני פרויקטים שמתבטלים והתבטלו, וכבר יעצו לי גם במיוחד לא להתראיין, כי זה לא רק יסכן את הקריירה, גם יסכן את החיים שלי. אנחנו לא יכולים לחיות כל הזמן בדאגה, אני לא יודעת, אי אפשר כל הזמן לחיות בדאגה, אני באמת כל כך דואגת עכשיו, כל כך דואגת לארץ שלנו, דואגת לחטופים, דואגת לפצועים, אני לא אומרת את זה מפה לזה, אני באמת, אני ממש לא... יש איזה סדר עדיפויות כזה, אני מאמינה שאני אהיה בסדר מפה ומשם, וזהו, יש לנו אמור הרבה דברים לדאוג להם. יש אנשים שיש להם צרות יותר גדולות על הראש משאני, והקריירה כרגע.
אנחנו שולחים לך חיזוק מכאן מישראל. מיכל רובנר, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
רבה.
אנחנו כאן. כאן תרבות.
נילי טל, מבחירות היוצרות היהודיות בישראל, שאך זכתה בפרס מפעל חיים מטעם הפורום הדוקומנטרי, הלכה לעולמה והיא בת 80, תמיד מפתיעה, נועזת, פורצת דרך, כך אמרו עליה בני משפחתה, וביקשו מכל מי שיבקר בביתה במהלך השבעה לבוא עם ששבש, כי זה מה שטל אהבה, לשבת בים ולשחק ששבש. הנה, כך היא גם העידה על עצמה בשיחה ארוכה שקיימנו איתה בתוכנית.
אני שחקנית ששבש כבירה, אם אתה רוצה, נוצרה לי בור ביום שישי, זכריה, ביטל בין 10-11, אני משחקת במציצים. איך אני אגדיר את עצמי? אני יורדת לים, אני יושבת שם עם הששבש על הלוח, על השולחן של העירייה, ואני מחכה לקורבן הבא.
אז הנה, זכריה ביטל, היא הזמינה אותנו, אנחנו לא הגענו. נילי טל עסקה בעבודותיה בסרטים הרבים שהיא עשתה באין סוף חומרים, מאז שהחלה לעבוד בעיתון הארץ, דרך הצירותיה התיעודיות ברשות השידור, ועד הסרטים התיעודיים הרבים שגם זכו בפרסים, אבל קו אחד ליווה את כולם, רגישות חברתית ומצבן של נשים. לא לחינם, רבים שהספידו אותה ציינו שזה הגיוני שהיא הלכה לעולמה בערבו של יום האישה. אישה הבינלאומי. היא יצרה את סדרת הסרטים קלות מאוקראינה על גברים ישראלים שהיוו נשים אוקראיניות כקלות לישראל. היא תיעדה רצח נשים בישראל בסרטים כמו אזק המוות. היא תיעדה את נשות גואל רצון בסרטה חרות בגופי וגם את עצמה בסרט נהדר בת 60 מחפשת אהבה. למה דווקא בחומרים הללו היא טיפלה? הנה התשובה שהיא נתנה לנו.
בני אדם. תראה, אני, לא מעניין אותי השירים, למרות שבוודאות יש שם סיפור מדהים איך הם הגיעו למה שהם הגיעו. מעניין אותי באמת אותו אדם שלא שמים עליו לב. הלינץ למשל בבת ים, מישהו מתעניין בערבי שעשו בו את הלינץ, לא ראיתי. אבל אני בטח חושב עם משפחתו ודבר, ובמקביל אולי גם את אלה שפרעו בו. אלה דברים שאני רוצה להבין ולהביא למסע.
מעניין אותי אנשים שלא שמים אליהם לב. הלווייתה של נילי טל תתקיים היום יום ראשון, בשעה 15:00 בבית העלמין מנוחה נכונה בכפר סבא. נדבר כעת אודות היוצרת החשובה הזו, 45 סרטים תיעודיים באמתחתה. נעשה זאת עם גיא לוי, מנהל יס דוקו, שהיה הבית שלה בשני העשורים האחרונים. גיא לוי, בוקר טוב.
בוקר טוב, גואל.
נחמה רבה, גם לך מגיע, נכון?
כן, זה מאוד מאוד עצוב. קודם כל תודה על הפתיח המקסים שעשית. מאוד עצוב, כאילו אתה אומר, אוקיי, אישה בת 80, זה לא ילדה, אבל עדיין כאילו, ואנחנו ידענו שהייתה חולה כל השנים, היא גם לא הסתירה את מחלת הריאות שלה, אבל היה משהו שממש עשה איזשהו שוק, שפתאום קיבלנו
כי היא הייתה, הייתה כל כך צעירה, נכון? כי היא פשוט נכון, הייתה אמורה הייתה להישאר סוערת. כאן כל הזמן.
בהחלט, הייתה סוערת, חיונית, לא נחה לרגע, תזזיתית. זאת אומרת, כל הזמן ערה למה שקורה, זאת אומרת, הלוואי עליי, מה שנקרא, את האנרגיות האלה, את הפאשן הזה, שלשמר כל כך הרבה שנים.
היא מסוג היוצרים שנתת להם מה, צ'ק פתוח? נילי, מה שאת רוצה?
אין, לצערי, במצבנו אין צ'ק פתוח גם ליוצרים מנוסים וטובים, אבל האוזן קשבת. ותמיד אחרי שמסתיים פרויקט, היא עשתה איתנו, ב-15 שנים שאני מנהלת יס דוקו, היא עשתה איתנו 8 פרויקטים, ותמיד שמסתיים פרויקט, אנחנו יושבים, נפגשים, מדברים, על האופציות, היא תמיד יש לה 30 רעיונות, ואז אנחנו מתחילים לאט לאט להתמקד בדברים
שיכולים להתאים.
כן, שיש להם פוטנציאל.
אתה מכיר הרבה יוצרות ויוצרים, גיא. אם היית צריך להגדיר בדבר אחד שיגדיר את נילי, מדוע הסרטים שלה נגעו כל כך בכל כך הרבה אנשים?
אני באמת, עוד פעם, אני נורא קשה לסמן את נוסחת הקסם, אבל היה בה משהו שהוא ישיר, פשוט במובן הטוב, זאת אומרת, לא מתחכם, וגם מביא איזושהי זווית על סיפורים מוכרים, שהיא זווית מעניינת שפותחת את הראש. ועדיין, אני חושב שתמיד חרה לה, אני לא יודע אם עניתי על השאלה, אבל חרה לה שהיא לא קיבלה הכרה של ממש בעולם הפסטיבלים.
עד שנה שעברה צריך להגיד, כן?
המבקרים. כן, ואני שמח שבסופו של דבר, אני בשנתיים האחרונות כתבתי הרבה המלצות לכל מיני ועדות פרסים, ואני שמח שבאמת קיבלה שני פרסים משמעותיים, פרס מפעל חיים של הפורום הדוקומנטרי בדצמבר 22, ופרס מפעל חיים של אומנות הקולנוע במשרד התרבות והספורט, אבל עדיין זה לא מה שהיא נהיה, זאת אומרת, עוד פעם, היא שמחה את זה, היא רצתה את זה, אבל בסוף זה... אתה יודע, יש משהו בקבלת פרס מפעל חיים שגם מעיד על סוף קריירה, והיא אף פעם לא הייתה בסוף. אבל לעומת...
עד כדי כך היא לא הייתה בסוף, גיא, אולי אתה יודע משהו שאנחנו לא יודעות כאן. היא דיברה איתי בריאיון שקיימתי איתה אודות חומרים שהיא אוספת על אסון מירון, שאך הוגשו מסקנותיו בסוף השבוע האחרון. אלה חומרים שנמצאים אצלך?
לא. לא, אנחנו היינו במגעים כאלה ואחרים מאז בעצם הפרויקט האחרון שהיא עשתה אצלנו השנה שעברה, אהובתו של שודד השעונים. היו לה הרבה רעיונות, זאת אומרת, עוד פעם, כשנגמר פרויקט, היא שופעת רעיונות כרימון, אז היא התעניינה בנובה, והיו לה פרויקטים על פסטיבל נובה.
על הטבח בנובה, כן?
כן, כן, על הטבח בנובה ועוד זוויות, זאת אומרת, היו לה... 10 סרטים, מה שנקרא, במגירה מוכנים להשקעה, אבל עוד לא יצאו. לגבי אסון מירון, אני לא ראיתי את החומרים, אבל נשאל את הבן שלה, אולי משהו...
משהו אומר לי שאתם הולכים למצוא במגירות שלה מאות של שעות, בכל מיני נושאים, בכל מיני תמות, בכל מיני סיפורים.
חד משמעי, אני הייתי אצלה בבית מספר פעמים, כי היא ערכה בבית, אז באתי לצפיות, ואני משוכנע שבערמות הקלטות והמגירות והניירות תמונים הרבה פוטנציאלים לסרטים או חומרים שלא נראו וכולי. אבל כן, אני חשוב לי לומר שכאילו אצלנו ב-YES, למרות שהיא כל הזמן הייתה באיזשהו מרמרת על כך שהיא לא באמת מצליחה להתקבל פסטיבלים ולא מצליחה לקבל פרסים ומבקרים לא תמיד מפרגנים לה, מהצד של הצופים זה היה ההפך המלא, וזה מה שניחם אותה בעצם. זאת אומרת, אפילו נניח מלך אחורה ב-YES, אהובתו של שודד השעונים, זה היה הסרט השלישי הכי נצפה ב-23 אחרי ימי הפיק ונובה כמובן. בשנת 20, עלייתה ונפילתה של ענבל אור, זה היה סרט הדוקו הנצפה ביותר בשנת 2020. גואל פינטו, חרות בגופי.
גואל רצון, גיא!
מה?
גואל רצון.
סליחה, גואל רצון.
אני בצד של קצת פחות נשים, קצת יותר גברים.
נכון, אבל אולי כך לעשות את הסרט הזה גם גואל פינטו, חרות בגופי, אז זה באמת סוג אחר.
באמת אתם העליתם עכשיו ב-YES דוקו מין מחווה מאוד מאוד יפה לזכרה של נילי טל, שאנשים באמת יוכלו לראות את היצירות היפות שלה. יש יצירה אחת שאתה אהבת במיוחד?
אני באופן אישי, וזה גם מה שהיא אמרה לילדים שדיברו איתה, בת 60 מחפשת אהבה, זה בעצם סרט שהוא, אתה רואה את נילי בתוכה, את ההומור, את האמביציה, את הפאשן, וזה סרט שהיא הגיבורה שלו, בניגוד לכל הסרטים האחרים, שהיא בעצם היא הבמאית, היוצרת התחקירנית, מביאה את הסרט, ופה אתה רואה אותה, וזה הגעגוע. אז מהבחינה הזאת, אני חושב שהסרט הזה, שגם עלה במסגרת המחווה שאלינו ב-50, ודם אותה, הוא באמת סוג של נחמה.
אני איתך לגמרי עם הבחירה הזו. נאמר שוב, מאזינות ומאזינים, הלווייתה של נילי טל תתקיים היום, בשעה 15:00 בבית העלמין מנוחה נכונה בכפר סבא, ואם אתם מבקרים את המשפחה, אל תשכחו את השש-בש איתכם. גיא לוי, מנהל יסדוקו לאונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה, גואל, יום טוב, שבוע טוב.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
חודש רמדאן, החודש התשיעי בשנה המוסלמית, חודש שכולו קדושה ואחווה, סולידריות, משפחתיות ומתן צדקה, חודש של צום במהלך היום, מעלות השחר ועד השקיעה, ואוכל ושמחה במהלך שעות הערב יחל מחר. כמו בשאר הדברים, האירועים, המועדים שלוח השנה זימן לנו בחודשים האחרונים, גם רמדאן יושפע עמוקות משבעה באוקטובר. עכשיו אנחנו נספר לכם כי כל אירועי לילות רמדאן בוטלו. לילות רמדאן נועדו לקידום רבגוניות בישראל, ובמסגרתם נערכים סיורים, בעיקר למבקרים יהודים, ביישובים כמו סכנין, שפרעם, ג'לג'וליה וטייבה, שבמהלכם לומדים מהמבקרים על ההיסטוריה של כל יישוב, חשיבות רמדאן וכל המנהגים הקשורים לחודש הקדוש הזה. והנה גם זה בוטל, כל זה כשברקע האלימות נגד הציבור הערבי בישראל גובר. רק בסוף השבוע האחרון נרצחו שישה אזרחים ערבים נהרגו בסוף השבוע האחרון, ומתחילת השנה נרצחו 37 בני אדם בחברה הערבית. מה, אנחנו רק באמצע חודש מרץ, נכון? רק אמצע חודש מרץ. על ההשפעה של הביטול לא רק על ציבור האזרחים הערבי, אלא בעיקר על המרקם, מרקם היחסים בין הרוב היהודי למיעוט המוסלמי, נברך לשלום את ראיד אבו ריא, פעיל חברתי ומדריך סיורים בתוכנית דרכים שלובות, שותפות יהודית ערבית שמטרתה לקרב בין יהודים וערבים באמצעות סיורי תיירות חברתית. בוקר טוב לך.
בוקר טוב לכם ולמאזינים.
תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. עוד לפני הביטול, אמור לי ברשותך מהו רמדאן בשבילך.
רמדאן זה החודש התשיעי בשנה ההיג'רית, והוא החודש הכי קדוש עבור מוסלמים, שבו המוסלמי נדרש לתקופת התבוננות גם על עצמו, אבל גם על הסביבה שלו, על החברה שהוא חי בה, ולעשות לעצמו מעין חשבון נפש, ולעשות הרבה מעשי צדקה ומעשים טובים עם האוכלוסייה שמסביבו, בעיקר עם העניים ועם חסרי הישע, אבל לא רק, גם יש קירוב לבבות עם בני המשפחה ועם כל מי שבן אדם יכול להיות בקשר איתו.
יש גם מתנות, נכון?
זה חודש שבו מן הסתם שעושים ביקורים, אז יש מתנות. הכלכלה של רמדאן היא כלכלה מאוד מיוחדת, והיא משפיעה על התקציב של המשפחה באופן מאוד מהותי, כי מן הסתם בחודש הזה הרבה אנשים מתארחים אחד אצל השני, בעיקר בני משפחה, הגברים מארחים את האחיות שלהם, את הדודות שלהם, נותנים איזשהו כבוד מיוחד ויחס מיוחד לקירוב משפחה, בעיקר הגברים כלפי הנשים.
ודיברנו על כלכלה, כמו שאמרנו, מתנות, אבל גם קניות רבות במהלך החודש הזה. עם הביטול של כל אירועי לילות רמדאן, הכלכלה בוודאי תיפגע מאוד.
כן, אני את המילה ביטול, אני רוצה שנשנה אותה, כי אנחנו לא ביטלנו, אנחנו שינינו את המהיל הפעילות שלנו.
מפיזי זה הופך לזומי.
בדיוק, מפעילות פיזית של סיורים רגליים אמיתיים לפעילות זומית כזו ואחרת, שעדיין שומרת על איזשהו נופח מסוים ונותנת לאזרח היהודי שלא יודע יותר מדי, אם בכלל, על החברה הערבית המוסלמית, לדעת משהו, זה עדיין לא אותו דבר כמו...
בוודאי, בוודאי, כמו להרגיש ברגליים את הדבר עצמו. אתה יודע לומר מדוע החלטתם לבטל את האירועים?
תמיד הייתה לנו התלבטות מאוד קשה ועמוקה, כאילו, האם להמשיך ולעשות את זה,
או בכל זאת לשנות את הצורה שלהן. ובסוף החלטנו, לאור האירועים הקיימים ולאור המצב שעדיין לא משנה מי אתה בתוך החברה הישראלית, עדיין יש איזושהי תחושה של מועקה בגלל המלחמה, בגלל כל האירועים שיש, ורצינו לעשות את זה בפרופיל יותר נמוך, כדי מצד אחד לשמר את הפעילות כפעילות, ומצד שני לא לעשות אירועים של שמחה, כי גם הקהל היהודי וגם הקהל הערבי עצוב בגלל האירועים ומבולבל בגלל האירועים, ורצינו לא
וגם אני מניח אירועים. שיש חשש מאיך זה יתקבל, נכון, או איך זה ייראה, או חוסר הבנה אל מול החגיגות האלה.
זה יכול להיות בשוליים, למרות שבדרך כלל האוכלוסייה הערבית, כאילו אני רואה בשבתות ובימי שישי וגם בימים רגילים, האוכלוסייה היהודית מגיעה בכל זאת ליישובים הערבים, אמנם במספרים יותר נמוכים, בשביל לעשות או ביקורים או כל מיני דברים אחרים, אבל מכיוון שהגוון של הסיורים שלנו הוא לא סיור במקומות עתיקים בלבד, אלא יותר בכיוון של לפתוח דו-שיח בין האוכלוסייה הערבית והיהודית, ובדרך כלל הדו-שיח הזה היה שיח מאוד פתוח על בעיות החברה הערבית. הזכרתם את האלימות בפתיח, אז גם האלימות הייתה עולה, סיבותיה, למה, כמה, מי אשם, מי לא אשם, כל הדברים האלה, ובימים כאלה אני חושב שהדו-שיח הזה הוא לא קל, הוא לא פשוט, הוא מורכב.
כי סתמנו את האוזניים?
לא כי סתמנו, כי אני חושב שהמוח שלנו, כולנו עכשיו, הוא חד סטרי סביב האירועים, סביב עזה, וכל אחד בכיוון שהוא חושב. חלק יש להם חיילים במילואים, בצבא, חלק יש להם קרובי משפחה בעזה מצד האוכלוסייה הערבית. אז הדו-שיח היום הוא לא יהיה דו-שיח פתוח וטוב, ולכן צריך להשאיר אותו לימים הרבה יותר רגועים שיגיעו. אני מאמין שמתישהו המלחמה הזו תסתיים בצורה כזו או אחרת, ואני מניח שכולנו נקיים איזשהו, נחזור לקיים את הפעילות הזו בצורה מאוד חזקה, כי האמונה שלנו גם בדרכים שלובות וגם האמונה האישית שלי שאין דרך אחרת מאשר לקיים דו-שיח פנים אל פנים, ואין דרך אחרת מאשר לקיים מפגשים של דו-קיום, של חיים ביחד, כי כולנו פה נרצה וחיים...
אנחנו תקועים ביחד. אנחנו תקועים ביחד.
אני, כן, למרות שזו מילה שאני לא אוהב להשתמש בה, אני אוהב להשתמש במילה יותר אופטימית. אנחנו חיים פה, כי אנחנו כולנו רוצים לחיות פה, אף אחד לא חייב. כל אחד מאיתנו יכול לקחת את הפקלאות שלו ולטוס לחול ולהתגורר במקום אחר. כולנו החלטנו להיות פה, ומכיוון שכולנו החלטנו להיות פה, אז מן הראוי שאנחנו נקיים את זה בצורה מכובדת ומסודרת.
אני רוצה, ברשותך, אם תוכל, רעד, לקחת אותי בסיור דמיוני, נגיד אל ג'לג'וליה, בשנים קודמות, כאשר לקחת מבקרים יהודים לשם. מתי ראית, באיזה שלב ראית את העיניים שלהם נדלקות? מה הם למדו שהם לא ידעו קודם? שמשהו שסידר להם את המוח?
כן. א', ישנה איזושהי בורות מסוימת של האוכלוסייה היהודית כלפי החברה הערבית, וההפך לא נכון, החברה הערבית יודעת קצת יותר מאשר חברה יהודית על צד השני, ולכן הדו-שיח שהיינו מקיימים אותו, שהיינו יושבים בתוך, חלק מהסיור היה לשבת בתוך המסגד בערך 3/4 שעה, ולקיים דיון שם סביב דת האסלאם במובן חברתי, פחות במובן הדתי, כי אני לא אימאם ואני לא זה, אבל במובן החברתי, הפרשנויות של המצוות של האסלאם במובן החברתי, והיה מגיע האימאם של המסגד ונותן איזשהו נאום קצר לברך את האנשים, וגם המתפללים שהיו מתקבצים סביב והיו מקשיבים והיו מביאים מים והיו מביאים תמרים והיו מביאים כל מה אפשר להביא לתת למסיירים את התחושה שברוכים הבאים, אנחנו מקבלים אתכם, אנחנו חיים פה ביחד, חשוב לנו שתכירו אותנו, תכירו את הדת שלנו, ותכירו את הדת שלנו על אמת ולא מתוך סטיגמות שכל צד מייצר סביב הצד השני. הרבה אנשים, חלקם אפילו עם כיפות שהיו נכנסים לתוך המסגד, היו יוצאים נפעמים ושמחים על הידע שקיבלו ממני וממי שנוכח בתוך המסגד.
אתה מרגיש באופן אישי שהקהילה הערבית כולה, כמו גם אתה, נמצאים כל הזמן במצב של חשודים מיידים?
ישנה תחושה כזו שהאוכלוסייה הערבית חיה כל הזמן במבחן מתמשך, וכל שנה המבחן הזה הופך להיות מבחן יותר קשה, מילא היה נשאר אותו מבחן. כל פעם עושים עליו שיפורים, ועיין ערך שרמדאן אף פעם לא עורר סטיגמות שליליות, אבל מאז אירועי מאי 21, רמדאן חוטף, כבר מתחיל חודשיים שלושה לפני שהוא מתחיל, מתחיל לדבר עליו שהוא מביא רק בעיות. ולהפך הוא, זאת אומרת, למה לא שמענו עליו עד 20, עד מאי 21? מאז יש איזושהי מגמה מסוימת לקלקל את ה...
את התפיסה של החודש.
בדיוק, את התפיסה של החודש הזה.
אתה חושב שזה ישתנה? אני יודע שהתעוררת על הצד הטוב של הבוקר, אבל אתה באמת מאמין שזה יכול להשתנות?
תראה, אני חושב שזו משימה לא קלה, מורכבת, אסור להרים ידיים, ואני חושב שזה תפקידו של כל מנהיג פוליטי ברמה הארצית, אבל גם תפקידו של כל מנהיג מקומי ברמה המקומית, אם זה ראש רשות יהודי או ערבי, לבצע פעולות ולו קטנות ביותר כדי לקרב את הלבבות, כי הרבה יישובים, אני מסתכל על ג'לג'ול, יישוב שנושק לאיזה 5-6 יישובים לא קטנים שיש בהם אוכלוסייה יהודית. הכי קרוב זה העיר כפר סבא, ואם אנחנו בכפר סבא לא נהיה ברמת קשר מסוים ברמה המוניציפלית, אבל גם ברמה האישית, אני חושב שזה יהיה לא טוב לכולנו. ולכן זו פעולה שצריך לבצע אותה במודע ולא במקרה, וצריכה להיות מתוכננת, מפגשים מתוכננים של כל שכבות האוכלוסייה, כדי לצמצם את הפחד ואת המתח הקיים, ושבשנים האחרונות הוא רק התגבר. ואסור לתת לכל מיני הוגי דעות שליליים את הבמה, כדי לקלקל לנו את העתיד שלנו ושל הילדים שלנו.
אנחנו נברך אותך ברמדאן מובארק, רעד אבו ריאה, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה, רמדאן קרים, ושיהיה חודש שקט וחודש של קדושה ואהבת הזולת.
תודה רבה לך.
יום טוב, תודה לכם.
זהו, עד כאן ההסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה לכם שהייתם איתנו במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, האזינו לכאן תרבות. תודה ולהתראות.